לרפואה שלמה עבור שאול בן בחה בתוך שאר חולי ישראל. אני רוצה להתחיל היום בעזרת השם להיפגש עם הסוגיה של כיבוד אב ואם, ואני רוצה דווקא להתחיל קצת מהצד ההלכתי של הסוגיה. ואנחנו בסוף דף למד א' בפרק ראשון. אז קודם כל נפרוס את הגדרים ההלכתיים כפי שאני מבין בעזרת השם, ואחר כך מתוך כך ננסה להבין את המשמעויות הרוחניות של הסוגיה. אז שורה שלישית לפני סוף דף למד א' אומרת הברייתא, אומרת הגמרא, תנו רבנן, איזה הוא מורא ואיזה הוא כבוד. שאנחנו חייבים שתי פסוקים, יש כבוד אביהם ואיש אמו ואביו תיראו. נראה את זה בגמרות שדילגנו עליהם, אני נכנס לאמצע הסוגיה. אז הגמרא, הברייתא מבררת איזה מורא ואיזה כבוד. מורא לא עומד במקומו, לא יושב במקומו, לא סותר את דבריו, לא מכריעו. זאת אומרת, מורא זה בעיקר, למה בעיקר? זה רק. ושב ואל תעשה, זה מה אל תעשה. איך אתה לא פוגע בכבודו? זאת אומרת, איך אתה מכבד אותו באופן שאתה לא עושה דברים שפוגעים בו, וצריך לברר כמובן את כל הדברים האלה. מה זה לא עומד במקומו, אם יש לו מקום מיוחד. לא יושב במקומו, זה הלכה שכולנו מכירים. לא סותר את דבריו ולא מכריעו, זאת אומרת, לא אומר שהוא טועה ולא אומר שהוא צודק. זה כנראה באופן כזה שמזלזל בו, ולא באופן שמכבד אותו. זה תלוי במנגינה, בצליל, בהקשר. אני לא נכנס לזה עכשיו. זה מורה. מה זה כיבוד? כיבוד זה מעשים חיוביים, אקטיביים. זה קום עשה. מאכיל, משקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. כך אומרת הברייתא. זאת אומרת, כיבוד, אב והם, זה רשימה של דברים שאני צריך לטפל בו. צריך לטפל בהם, לעזור להם בפועל. ואז הגמרא מתלבטת, היא באה אלו משל מי? זאת אומרת, משל מי אומרה שמה אכילו ומשקו ומכבדו, זה עולה כסף. על חשבון מי זה צריך להיות? רב יהודה אמר משל בן, רב נתן בראשי אמר משל אב, ולהלכה אורו לרבנה לרב ירמיה. ואמרו לברית לרב ירמיה, כמדה אמר משל אב, הגמרא פה נכנסת לדיון, אבל פוסקת להלכה שמשל אב. זאת אומרת, זה נראה סוגיה, נראה פה שזה מאוד מאוד מצמצם את הגדרים של כיבוד אב, בהם. משום שזה ממקד את זה על דברים שאנחנו צריכים לעשות כדי לסייע להם בקיום שלהם. להכיל, להשקות, לחסות, להכניס, להוציא, מה פוש הביטוי להכניס, להוציא, לעזור להם, לזוז, להתנייר. אם צריך וזה, על חשבון ההורים, לא על חשבון הבן. מעיקר הדין, מדין כיבוד אב ואם, זה צריך להיות על חשבון ההורים. זאת אומרת, כל הראשונים פה אומרים כמובן שאם להורים אין ולבן יש, לפני כל הצדקות שבעולם הוא חייב לתמוך בהם. ומהרה תבוא על מי שמאכיל אביו עם מעשר עני, כשיש לו, כשאין לו, אז בטח יעשה לו את זה. אנחנו מדברים פה על רמת החיוב, ממנה נצמח קדימה, אני זאת מדברים ברמת החיוב. זאת אומרת, תראו, בכיבוד אב ואם, אני רוצה לדבר על כיבוד, לא על מורה, זה משפט שמשתמשים בו הרבה. מה זה משפט שמשתמשים בו הרבה? זה בשבת נקרא את זה, בעשרת הדיברות. הם רגילים לחלק את עשרת הדיברות לשתי קבוצות, אז זה בקבוצה הימנית. זה לא, אין אף מצווה שהיא סתם מצווה, כל מצווה זה מפגש עם אלוקים. אבל יש לנו בעצם שתי מצוות מעשיות בעשרת הדיברות, שזה באופן אקטיבי, שזה כיבוד אב ואם ושמירת שבת. וזה שהקדוש ברוך הוא בחר, מה זה המעמד של עשרת הדיברות? מה היחס אליהם? אנחנו יש לנו תרי"ג מצוות, אין לנו עשרת הדיברות. מה המיוחד בעשרת הדיברות? אז ככה בסלדיה, גאון מסביר, ועוד אחריו רבים, שיש בעשרת הדיברות את האושיות, את היסודות. יש בעשרת הדיברות משהו שהוא תשתיתי לכל התורה כולה. אנחנו במעמד הר סיני לא קיבלנו רשימה של עשר מצוות, קיבלנו את המפגש החי עם הנשמה שלנו. הקדוש ברוך הוא אל חי בקרבנו קדוש, קיבלנו את היכולת לחיות חיים כאלה שהם יומקים באופן מוחלט מהאמת האלוקית. וזה בא לידי ביטוי בעשרת הדיברות. אחרי זה משה רבנו נשאר 40 יום ו-40 לילה בהר סיני, והקדוש ברוך הוא שם לימד אותו את כל התורה כולה. נכון, למה נסמכה פרשת שמיטה להר סיני? ללמד שמה שמיטה כליתה ופרוטותיה נאמרו בהר סיני, כך כל התורה נאמרה כליתה ופרוטותיה בהר סיני. ומעמד עשרת הדיברות זה מעמד שאנחנו מקבלים את עצם התורה. אחר כך הוא מתפרט למצוות התורה, ואחר כך גם לפרשיות התורה. אז בליבה של הליבה זה כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם זה למען ייטב לך וארך את הימים. כיבוד אב ואם זה צפה שגם בעולם הזה, גם בעולם הבא, השכר, הערך, הגדלות, אני אומר את כל זה כי אנחנו נמשיך לכל זה בשיעורים הבאים, וננסה לפתח ולהעצים, לראות את הגודל המיוחד של המצווה הזו בתור כל שאר המצוות. אבל דווקא היום רוצה לשים גדרים, הלכתיים, לצמצם. מתוך הגדרים אחרי זה נצמח. אז לפי הגדרים ההלכתיים, להפתעתנו, הברייתא פה מאוד מצמצמת. מאוד מצמצמת. היא אומרת שכיבוד אב ואם זה לטפל בצרכים בצורכי הקיום, להכיל, להשקות ולכבוד, לחסות ומכבדו. זה קצת מילה שסותבת, יש להכיל, להשקות ולכבוד, לכבד, לכבד זה כל הדברים האלה. מה כולל את המילה לכבד? ואחרי זה רבי יהודה אומר, משל בן, אנחנו פוסקים משל אב. אז ישנו פה את תוספות, בתחילת דף למד ב', שמעלה דילמה מעניינת. התוספות דן לפי רבי יהודה שאנחנו לא פוסקים אותו להלכה, רבי יהודה אומר זה צריך להיות על חשבון הבא, אנחנו לא פוסקים את ההלכה, אבל דרך תוספות אפשר להעלות גורם מאוד משמעותי להלכה. מה התוספות אומר? מדקדקרי, למען אמר משל בן, לרבי יהודה, אם נזדמן לו כיבוד אב, ועבדת עצמו ועבדת חברו, כיצד יעשה? יש פה איזה פלונטר כזה, שאי אפשר להיחלץ ממנו, כך אומר התוספות. מה? אם יעסוק בכבוד, יש לו שלוש משימות, שלוש מטלות. כיבוד אב, הוא צריך לכבד את אבא שלו משהו, עבדה שלו הלכה והוא צריך לטפל בה, עבדת חברו, אולי הוא כבר יודע שהרע של חברו נמצאת שם והוא צריך לתרוח. מה קודם? מה סדרי הקדימויות? אומר לי, אם יעסוק בכבוד אביו, הלו עבדת חברו קודמת. יש לנו גמרא, ככה תוספות מסביר את הגמרא, לא כולם מסבירים ככה, אבל ככה תוספות מסביר את הגמרא, שמה? כדאמרים באלו מציאות יכול, אמר לו אביו אל תחזיר, יכול לשמע לו. תלמוד לומר, אתה ואביך חייבים לכבוד המקום, אני לא זוכר בדיוק תמיד של הגמרא. בכל אופן תוספות מבין, יש מי שמבין אחרת הגמרא, שתוספות שולל מיד הבנה אחרת, בואו נראה. והיינו אל תחזיר, שאומר לו עסוק בכבודי. דאל תחזיר בחינם לא צריך. זאת אומרת, זה שאבא אומר לך לעשות עבירה, זה לא צריך פסוק שלא שומעים, שלא כשומעים שלי. הברייתא אומרת, זה פסוק, תלמוד לומר. יכול אמר לו אביו, אל תחזיר, יש שתי אופציות להבין את זה. אופציה אחת שהוא לא רוצה שתעשה מצווה. זה לא צריך פסוק, בשביל שאבא יגיד לי לעשות עבירות. זה ברור שכבוד המקום קודם לכבודם. או שכבודם זה לא לשמוע להם לפגוע בכבוד המקום. ולכן תוס מסביר שאבא שלו אמר לו, אל תחזיר, כשאומר לו, עסוק בכבודי. בסדר? משהו אם כן, דעבדת חברו קודמת לכיבוד אב ואם. אז אם יש לו או לכבד את אבא או להחזיר, משום מה ככה הברייתא, ככה תוספות תבין את הברייתא במציע. ואם יעסוק בעבדת חברו, לכאורה עבדת חברו קודמת לכבוד אב, הרי עבדתו קודמת, דכתיב אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לכל אדם. ככה הגמרא אומרת, חייך קודם לחייך ובך, זה גם כלכלית, או הפסד שלך או הפסד שלו. אז אם את אבא הזזנו מהצד, נותרנו, העבדה שלי והעבדה שלו, העבדה שלי קודמת. אבל גם העבדה שלי אני לא יכול להתעסק. ואם יעסוק בעבדתו, הרי כבוד אביו קודם למען דאמר משל בן. אנחנו פוסקים כמו רב יהודה, שרב יהודה אומר שכבוד אביך הוא קודם לבעלות שלך, קודם לרכוש שלך. אז יש פה פלונטר כזה של שלושה כיוונים, שלאן שלא תזוז, אין לך מה לעשות, זה השאלה. והתשובה היא זאת שחשובה לי, הכל חשוב לי. התשובה הזאת רציתי להסיק מסקנות, ונראה לרישי יניח כבוד אביו בעבדת חברו ויעסוק בעבדתו. קודם כל, זה לא נשמע הכי אידיאלי וכללי. דרך אגב הוא לא חייב, זה מותר לו. למה? דעד אמר, פה זה הגדרה של כיבוד אב, שאותה חיפשתי. דעד אמר, כיבוד אב קודם היינו דווקא להניח לאביו לעשות רצונו בממונו. לפי שזהו גוף הכיבוד. אבל בעבדתו, כיוון שאין האב נהנה בעבדה עצמה, אין הבן חייב להפסיד עבדתו בשביל אביו. זאת אומרת, התשובה הזאת נאמרת בגלל שקושייה של אמרה לרבי יהודה. אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה, אנחנו פוסקים חכמים, אבל זה עיקרון הגדרה בכיבוד אב. מה זה כיבוד אב? אז זה לא משנה, וזה לא אנחנו כרבי יהודה וחכמים. זאת אומרת, יש פה התנגשות בין אבא שאומר לי, תטפל בי, או מצוות כיבוד אומר, תטפל בי, ואל תחזיר עבדה, אומר תוספות, לא נוצרה פה התנגשות. למה? כי זה לא כיבוד אב. כי כיבוד אב, גם זה על חשבון הבן, זה רק דברים, אני רוצה עוד פעם להגיד בדיוק את המילים, היינו דווקא להניח לאביו לעשות רצונו בממונו. כיבוד אב זה לעשות את רצון אבא, לפי שזהו גוף הכיבוד. אבל בעבדתו, כיוון שאין האב נהנה בעבדה עצמה, אין הבן חייב להשתי עבדתו. זאת אומרת, אם אני הייתי מכבד את אבא בזה שאני מאבד משהו, בעצם זה שאני מאבד משהו, אז זה היה כיבוד אב ואם. אבל פה בזה שאני מניח את העבודה שלי, זה לא מכבד את אבא. מה שמכבד את אבא זה שאני באופן אקטיבי גורם לו הנאה. אני, אנחנו לפי רב יהודה, אני חייב לתת את הכסף שלי כדי להנות את אבא. אנחנו מנסים להבין מה זה להנות את אבא, כי בדיוק בזה נדון עכשיו. אני צריך ליצור לאבא שלי הרגשה טובה בזה שאני נותן לו כסף. זה שאני מוותר על העבודה שלי, וזה מאפשר לי, נכון, ללכת לכבד את אבא, אבל זה רק מאפשר לי. זה לא עצם הכיבוד, כיבוד אבא. אני מנסה להבין מה הפוסקים הבינו מתוך, להגיד מה הפוסקים הבינו מתוך תוספות הזה, ואז נראה אם אנחנו הצלחנו להסביר פה. זה בעצם מופיע פה, בגמרא שלנו, אבל מופיע בראשונים רבים ביבמות, לפי פשט הגמרא ביבמות, גם הרמב"ן, גם הרשב"א, גם הריטב"א, הם שלושתם מבינים שכיבוד אב ואם אפשר להבין, משתמשים היום הרבה במילים כיבוד אב ואם. זה שוב, זה לא אנחנו, זה התחיל בעשרת דיברות, זה ודאי ערך יסוד, נעלה, שיכול לקרב אותנו מאוד 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 לקדוש ברוך הוא, ואנחנו בהמשך נפתח את זה. אבל הראשונים ביבמות, בדף ו עמוד א', בפשטות, כמעט כולם מבינים ככה בראשונים ביבמות, את העיקרון שמופיע בתוספות פה, שמה? שכשאנחנו מדברים על כיבוד אב ואם, אז אנחנו מתכוונים על גוף הכבוד דאורייתא, גוף, עיקר הכבוד, גוף הכבוד, זה הביטויים שהראשונים משתמשים בהם, זה לשרת את אבא ואמא באופן ישיר, לעשות להם דבר שהם רוצים או צריכים באופן ישיר. אבל דברים שהם לא רוצים באופן ישיר, או גם אם רוצים אבל לא רוצים להם איזה שום דבר, זה לא נקרא כבוד. מה זה דברים שבאופן ישיר, מה זה דברים שלא באופן ישיר? אז בואו נמשיך בתוספות שלנו, והוא קצת יסביר את הנושא. בואו נמשיך לאן הגענו, אבל בעבדתו, כיוון שאין האב נהנה בעבדה עצמה, לא יוצא לאב רווח ישיר מזה שאני לא הלכתי לחפש את העבדה שלי. נכון? זה שאיבדתי את העבדה שלי, זה לא משמח אותו. משמח אותו שבאותו זמן שלא חיפשתי את העבדה שלי, הייתי יכול להיות פנוי אליו. אבל זה שאני הפקרתי את העבדה, זה לא משמח. זה הנאה עקיפה, או זה הכשר מצווה, נקרא לזה ככה. כיוון שאין אב נהנה בעבדה עצמה, אין הבן חייב להפסיד עבדתו בשביל אביו. ואף על גב דאמרינן בסמוך כדי שיטול ארנק יביאתי לים ואינו מחרימו. נכון, הגמרא אומרת, עד היכן כיבוד אב ואם. בשורות הבאות, תסתכלו, תשמע בערך בשורה 12 בדף למד ב', שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם, אמר להם, כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לאב בפניו ואינו מחלימו. זה כתוב גם בדף הקודם על רבי טרפון. אנחנו נחזור לרבי טרפון בהמשך. נכון, רבי טרפון מראה לנו איזה שיאים של כיבוד אב ואם. רבי טרפון אב אליה אימא דכל אימא דאה ובא אל המסק לפוריה גחין וסליק לה וכל אימא דאה ונחית נחתת אילויה עתה וכם משתבח בהם לבושה. אימא של רבי טרפון, אני מה זה נמשך להיכנס לסיפור הזה ואני אהיה חזק, בסדר? נחכה רגע ליום הלכתי. הוא היה זה שעוזר לה לעלות למיטה ולרדת למיטה, והוא ככה מאוד משתבח בעצמו. משתבח בעצמו כמובן שזה חסידות, אם זה עיקר הדין. רבי טרפון השתבח שהוא מקיים את עיקר הדין, לפעמים זה קשה, אז מה אם זה קשה? ומסורת הנפש שפעמים זה עיקר הדין, ואין פה מה להשתבח. הוא ראה בעצמו איזה הישג מאוד מאוד רציני, והוא בא להשתבח. רבי טרפון לא משתבח בקלות, כנראה אמרו לי, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, כלום זרקה ארנקי בפניך ולים ולא החלמת, והשולחן ערוך פוסק את זה. הרמב"ם פוסק את זה, השולחן פוסק את זה. עד היכן כבוד, שאפילו נטלו ארנקי בפניו וזרקו לים, אינו מחלימו. עד לשם זה מגיע. אז אומר תוספות, אף על גב דאמרינן בסמוך כדי שיטול ארנקי ויטיל להם ואינו מחלימו. למאן דאמר משל בן, מי שאומר שזה צריך להיות על חשבון האב, כיבוד אב ואם, ובכל אופן האב זרק את זה לים, טוב, זה הגמרא דנה, אבל הגמרא רוצה להוכיח אולי זה משל הבן, מה יראה באותו עניין שיש לאב קורת רוח בכך, כגון שזורקו לים למר מהם תאים שבטה. דאילאו אחי, אם בחינה משליך, רשע הוא דובר ובעל תשחית, ואפילו איך זה שוגג ומשלחו בחמתו, מקום כל נהנה בהשלחת הארנק, כי הוא משום אחיין להחלימו. למה אם אבא זורק את הארנק של הבן שלו לים, אין להחלימו? מה פה כיבוד אב ואם? אומר התוספות שזה חייב להיות משהו שאבא מרוויח ממנו, נהנה ממנו, בסדר? איזה סוג של הנה? הכבוד המוגדר פה, תראו, המילה כבוד יש לה הרבה הגדרות. הרבה מאוד הגדרות שיש למילה כבוד. מה זה לכבד בן אדם? מה זה לכבד בן אדם? בספר חרדים, מביאים אותך עוני, אומר שלכבד אותו זה קודם כל, לכבד אותו, קודם כל זה בלב. לכבד אב והאם זה קודם כל לחשוב עליהם בצורה חיובית. לחשוב עליהם כמו לכבד מישהו אחר. אחר כך איך זה בא לידי התנהגות בפועל. אבל קודם כל זה לא כתוב בגמרא. אחרי, מביא אותו, עושה גמור. גם פוסקים מביאים אותו. אבל צריך לכבד אותו. למשל איזה נוער באיך אומר, ככה מביאים לשמוע, שזה לא פשוט בכלל. לא יהיה לכבד אותו, אם אתה לא מכבד אותו. זאת אומרת, אנחנו חייבים, חייבים לכבד את אבא. כל היושבים פה זכו לאבות, לאלה ולאלה בעזרת השם. אבל יש אולי אדם מושחת, אולי אדם מנובל במהלך הדורות. והבן שלו גם כן חייב בכבוד אביהם, בכיבוד אביהם. מה חייב, מה לא חייב? אז איך הבן הזה יכבד אותו, יכבד את אבא שלו? זה לא מדובר על מי שעלינו. מדובר על אדם נבל. אז מה הבן שלו יכבד? מה, התורה דורש לך לשקר? התורה דורש לך לרמות? יש חובה לאהוב את אבא ואמא, אז יש גם מצוות עשה, אפשר להכריח אותך לאהוב? יש מצוות עשה ואהבת ערך כמוך, סליחה, ואהבת את שם אלוקיך, גם ואהבת ערך כמוך זה מצוות טובה. אבל יש ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה, אני יכול להכריח מישהו לאהוב את השם? התשובה היא כן, כן. למה אפשר להכריח לאהוב את השם? משום שהשם, למה אפשר להכריח לכבד את השם? משום שבאמת השם הוא אהוב, וזה שאתה לא נפגש עם זה, כי אתה לא ניסית להתנגש עם זה. המצוות אהבת השם זה כמו מצוות אמונה, זה ללמוד איך ידרך לאהבתו, אומר הרמב״ם, שיתבונן בכל הברואים כולם, להתבונן בבריאה, להתבונן בחוכמה אלוקית, ללמוד תורה, ללמוד אמונה, כשאתה פוגש, מעדן, מרומם את המושג האלוקי שלך, באופן מיידי, או מיידי, זה יכול לקחת הרבה זמן, האהבה אליו פושטת בקרבך. האהבה אל השם, כשהתורה אומרת, ואהבת השם לוקח לבעצם מגלה לנו, שהמפגש עם אלוקים הוא מפגש מרומה, מחייב וטוב, שאם יש תחושות לא חיוביות, זה בגלל שאני מנוון את האמונה שלי, אני מגדיר אותה בצורה מאוד קטנה ומצומצמת, אבל ככל שיותר ניפגש עם הדברים, אז באהבה תשטוף את ליבנו, ככה גם כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל מה זה קשור לאבא? מי שזכה, זכה, ומי שלא זכה, לא זכה. מה, אם אני אפגש עם הדמות של אבא, אני אוהב אותה? ממש לא. בעזרת השם כן, אבל יכולה להיות סיטואציה שאדם ייפגש עם אבא, יפתח תחקיר ויגלה שהמצב קטסטרופה הרבה יותר, ואין אורך ממה שהוא יודע. זה יכול להיות שלום זנוי בך. אז אומרת, ממילא החיוב לכבד בלב הוא הדרכה, הוא ראוי, הוא חינוך, אבל זה לא מצווה, אי אפשר לכבד. מה שאפשר לצוות עליך, זאת אומרת לכפות עליך, להגיד זה לא משנה מה המצב הרוחני של אבא שלך, זה לא משנה מה אתה מכבד אותו בלב או לא, אתה חייב לדאוג לצרכים הגופניים שלו. זה מאוד מצמצם את המילה עיקר הדין. אני לא מדבר על החמרות ומידות חסידות ומעגלים יותר נוספים. בעיקרון, אולי נגיד כבר עכשיו את המסקנה פחות או יותר, שמצוות כיבוד אביהם נחלקת לשלושה חלקים. יש חלק אחד שאתה חייב, חייב. מה זה החלק הזה חייב? זה מה שהברייתא פה אומרת. אנחנו נדון בו, הוא די רחב, אבל בעיקר זה לטפל בבעיות שלו, בצרכים שלו, שלו, שלה, שלהם, שלה בבינה. זה? החלק השני, על זה תוספות מדבר פה, אם לא הצלחתי להסביר. תוספות מדבר על דברים שהם רוצים שתעשה, אבל זה לא מסב להם נחת באופן ישיר. זה? הוא רוצה לזרוק את הענקי שלך לים, אומר תוספות, זה לא כיבוד אביהם. הגמרא אומרת את זה. אתה אומר, לא, זה לא כיבוד אביהם. לזרוק ארנקי בים ולהניח לו, זה בתנאי שהוא מרוויח מזה משהו. מה הוא מרוויח? הוא רוצה למיר מאימת האנשי בטי. הוא עובד, הוא פתח איזה עסק, וכל העובדים לועגים לו, וכל העובדים לא מקשיבים לו, והוא מחליט, מחר בבית אני עושה הצגה, שאני אדם חמום מוח. הוא מגיע לכס הפנים, מה שאני אומר. הוא מגיע לחנות, פתאום הוא אומר, מישהו אומר, הוא תופס את הארנק. זורק איזה בחמת זם, זה הוא הרוויח באופן ישיר, הוא נהנה מהכיבוד. כזה את רואה שאתה סומר. זה את רואה שאתה סומר. אם זה אחד שרוצה סתם לזרוק את הענק לים, ברור שזה לא קורה, לא רק שזה לא קורה, זה בעל תשחית. בעל תשחית זה כיבוד, אבל אם שעושה עבירה, זה בטח שאתה לא צריך זה בטח שאתה לא צריך. אז זה שאתה עושה שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהוא מרוויח משהו למיר מהם את הענק שבטה, דוגמה שנייה הוא שהוא שוגג. הוא באמת השליך בעצבים, אבל זה הרגיע אותו, והוא לא ידע שזה אסור, אם הוא ידע זה עבירה. זאת אומרת, כיבוד אביהם, במובן הזה, ככה תוס מגדיר להלכה, שזה דווקא אם הם מרוויחים מזה משהו באופן ישיר. אבל אם הם נהנים מזה שמה? שהם נותנים פקודות לבן שלהם, אז תוס אומר שלא. אני נהנה מלהגיד לך, סתם אני נהנה מלהגיד לך לזרוק את הענק לים, תוס אומר, זה לא כיבוד אביהם. זה לא כיבוד אביהם. ובזה לא נחלקו רביות וחכמים. זאת אומרת, אנחנו פוסקים את זה להלכה. אז יש לנו פה שתי חטיבות. חטיבה אחת, והחילוקים ביניהם מאוד עדינים, נכון? ברור שמאוד עדינים, אני אתן דוגמאות עוד מעט. מה שאבא קר לו, אבא רעב, אבא צמא, אבא צריך הסעה, אבא צריך עזרה פיזית או נפשית גם, כלשהי, אנחנו חייבים לדין כיבוד אבא. אבל אם אבא עושה, אבא ואמא נותנים לך פקודות שהן לא קשורות אליהם, בזה אתה לא חייב לשמוע עליהם. כך אומר תוספות. יש קומה שלישית שנגיע אליה בהמשך, זה שני דברים שאסור לשמוע על אבא. מה אסור לשמוע באבא ואמא? קודם כל עבירות אסור לשמוע על אבא ואמא, זה ברור. אבל יש עוד שני דברים, ככה שולחן אנחנו מסיים את סימן השמם. דבר אחד זה אם הוא רוצה ללכת ללמוד במקום שאבא מפחד שם מהגויים, יש גויים באותו מקום. ודבר שני, שאבא אומר לך שאתה רוצה להתחתן עם מישהי ואתה, והוא לא רוצה שתתחתן אותו מישהי. זה תשובת המעריק, הביאו אותו כל הראשונים וככה נפסק שניהם להלכה. אז יש לנו מדרג, זה שני דברים בודדים שלא מקשיבים, לא מקשיבים, לא הכוונה להגיד לאו דווקא לא. מקשיבים מאוד, מאוד, יושבים ולומדים ומאזינים, אבל בסוף אתה מקבל את ההחלטה. ואתה לא תקבל את ההחלטה, אסור הפוסקים, אסור לך להתחתן עם מישהי, כי ההורים אמרו, ואתה לא רצית אותה. אנחנו נתחיל את זה בפרק שני, ואהבת לך כמוך, אסור אדם שישקדש שעד שיראה לך, זה לא עוזר שאבא רואה, עם כל הכבוד, זה אתה חייב לראות. אז יש לנו, אנחנו ננוע עכשיו בציר, מה מסב הנאה באופן ישיר לאבא ואמא, מה מסב הנאה באופן עקיף, כן. זה מחלוקת השני, אני לא דבר על זה. זאת אומרת, הדיון, זה כן היה חשובה מה שטען אומר, הדיון משל אבא ומשל בן, לפי, זה נאמר פה בסוגיה על דין כיבוד. דין כיבוד. מה עם דין מורה? אנחנו לא מסכים עם דין מורה. מה עם דין, האם גם דין מורה הוא לא על חשבונו של הבן? בזה יש מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א, רמב"ם ותוספות, זה בהמשך. כן? קורא לך מתוק, כן, זה אסור, זה אסור. בתנאי שזה לא עבירה, בתנאי שזה לא עבירה, תוספות אומר שבתנאי שזה לא עבירה, זה לא הגדרים של שבת, הוא עשה גביעון חול, זה שבת בוודאי שעשו את זה. אז אם הוא עשה את זה מתוך חמתו, אז הוא רשע. אם בחינם השליך רשע, הוא דובר פעל תשחית, אפילו אחד השוגג הוא, והוא לא יודע שאסור להשליך בחמתו, במקום הכל נהנה בהשלכת הארנקים. אם אבא לא ידע שזה עבירה, הוא שוגן, אבל הוא נראה מזה, וגם הבן לא ידע, אז זה כן כיבוד אבאים. אנחנו מנסים את המסקנה הזאת שטוס אומר פה, המסקנה הזאת שטוס אומר פה, שכיבוד, אני מדבר על כיבוד, כיבוד אבאים זה רק כאשר, החיוב של כיבוד אבאים, הוא רק כאשר אני מסב הנאה להורה שלי במשהו, אבל לא כשהוא נהנה מזה שהוא נותן לי פקודות. ככה אומר תוספות פה, וככה מפורש, ביבמות דבר, בסוגיות שעשה דוחלות עשה, גם הרמב"ן, גם הרשב"א, גם הריטב"א, שלושתם אומרים בפה גדול ומאיר שאין כיבוד אב ואם במה? שהוא אומר בשביל להגיד לך. כשהוא אומר לך דברים שלא קשורים, הוא אומר לך, אני לא רוצה שיבה סוודר ירוק. מה זה עסק שלו? איזה סוודר אתה לובש? אם הוא אומר, אצלי במשפחה לא לובשים סוודרים ירוקים, זה מאוד מאוד מצער אותי, אתה לא חייב, אתה לא חייב. זה יש מידות חסידות, יש מה כדאי, מה נרוויח. אני חושב שמצוות כיבוד אב ואם, מעבר לאותה מצווה, היא אוצר אדיר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה איזה כוח, זה מנוף שמאפשר לנו להגיע לפסגות ולגודל ולטוב, אבל אני לא רוצה להתחיל שם, אני רוצה דווקא להתחיל בהלכה. ומתוך זה לצמוח אל לאן אפשר להגיע. זה משהו שלא כדאי לשאול, ממש לא כדאי לשאול מה אני חייב. בסדר? מה אני חייב. בראשונים, אני יכול להגיד שכמעט כל הראשונים שאני פגשתי, איך שאני הבנתי, אומרים ככה. אומרים ככה שכיבוד אבא ואם זה כשמסב הנאה להורים. שוב, זה יכול להיות הנאה, אבא רוצה מוזיקה, אז תלך לקבל מוזיקה. אומרים, אני רוצה שאתה לא תשמע את המוזיקה. אז מה זה העסק שלך? מה, זה לא עסק שלו, בטח, אני אבא שלך, לא עסק שלך. שאלה אני חיה מדין כבוד, מדין כבוד. ומה שבראשונים שלו? התוספות שלנו והראשונים מסך יבמות. רש"י ביבמות גם כן משמע פה כמו תוספות הזה, אלא שהריטב"א מביא ביבמות שרש"י אמר הפוך, שכל מה שאבא נותן פקודה אתה חייב לעשות מדין כיבוד אבא. אם הוא רוצה שאתה לא תלבש סוודר ירוק, אתה לא אסור לך לבוש סוודר ירוק, גם כשזה לא קשור אליו. אבל הריטב"א נכנס בו ככה, חולק עליו ב... ראיתו הוא תמיד גדול של רש"י, אתם יודעים, והוא עמל הרבה פעמים להסביר את רש"י, ושם, אבל כל הנוסחאות שלנו יש ברש"י, זה לא ככה. זאת אומרת, זה גרסה ברש"י שהובאה בריטב"א, לא גרסה שלנו, והמאיר מביא דעה כזו, בשם יש מפרשים, גדולה מפרשים, שבאמת החיוב כיבוד אב ואם זה בכל דבר שהם אומרים לך. הם אמרו לך משהו, ביקשו משהו, אתה חייב לעשות. ציפוי כזה, בסדר? בראשונים. אבל שוב, זה לא הר מאירי, זה מביא דעה, וזה לא רש"י, זה גרסה שרבית מביא וחולק עליה. אז רוב השיטות שאין כיבוד בזה, אין כיבוד בזה, ואגרי פרלה על הסמג אומר שאין כבוד בזה גמורה. כי זה מותר. אם מדין כבוד, אתה לא חייב להקשיב לאבא ואמא כשזה לא קשור אליהם באופן ישיר, אז גם מדין מורה, שעברת על דבריהם, אתה לא חייב להקשיב באופן ישיר. אני לא חושב, אני אגיד את זה הרבה פעמים, אני לא חושב שכדאי לעבוד ככה בחיים, בכלל לא. בכלל לא, בטח לא פה. אבל אני אומר קודם כל את הגדרים. זה קבוצה אחת של פוסקים. יש הרבה אחרונים, שלא הרבה אחרונים, יש כמה אחרונים. בוא נאמר חזון איש. חזון איש נלחם נגד השיטה הזו בכל גדול. חזון איש פה על התוספות שלנו, הוא מופיע ביורי דעה, זוכר, סימן קוף מנטט, סעיף קטן חטא, אני חושב. החזון איש קשה לו מאוד מאוד לקבל את העמדה הזאת שזה הפשט. משום שראינו בברייתא, תנו רבנן איזה מורה ואיזה כיבוד, השורה הקודמת לא עומד מקומו לשום קול, לא סותר את דבריו ולא מכריעו. אסור לך להגיד אבא אתה לא צודק, אסור להגיד אבא אתה צודק, להכריע זה לקבוע. ואחר כמו, אם זה אסור, אז איך אתה יכול לשים פס על אבא שלך? אבא שלך אומר לכל בוא סבדר ירוק. אבא שלך אומר אצלם במשפחה לא לובשים כיפה שחורה או לובשים כיפה סרוגה, איך אתה יכול? מה? זה הרבה יותר גורם להכריע אותו. החזון איש ככה יוצא בקרב כזה מאוד גדול לשלול את ההבנה הזאת בראשונים, הוא נשען הרבה על ההיגיון, לשלול את ההבנה הזאת בראשונים ולהגיד שברור שמה שהראשונים אמרו שלא חייבים לשמוע, שזה לא כיבוד אב ואם כשזה לא מסב לו הנאה באופן עצמי, מסב הנאה לא, מעבר להנאה שנעשו דבריו, זה רק לעניין הסוגיה של עשה דוחלות, לא תעשה. זה עיקר כבוד, ככה חזון איש רוצה להגיד. אבל ברור שיש מצווה גם סתם ככה בלי קשר, כל מה שהבאים מבקשים, חוץ מקידושין, חוץ מלהתחתן, ולמוד תורה, כי זה יש לימודים מיוחדים, למה לא? חוץ ממה שמביאים בשם המוארי. ככה החזון איש אומר, חזון איש זה חזון איש, זה ענק בישראל, מה, אני לא יכול לא לשתף אתכם בזה שיש בחזון איש. איך זה נראה בראשונים? זה כשיש אחרונים ככה בדורנו שנאבקים בכוח למצוא איזה תשובה לזה, משום שפה זה מצמצם מאוד מאוד תגדרים של כיבוד, תגדרים המחויבים, אני כל מזכיר, של כיבוד אבא. ויש מי שרוצה להסדיר הבנן, אבל זה שפוטים מאוחרים, זה בתקופות האחרות שלנו, זה לא מה שנמצא. אני, בשולחן ערוך, השולחן ערוך מביא תלכות כיבוד, זה הברייתא שלנו, בסעיף ד', בסעיף ז' הוא מביא את עד אחד, את שאלות רבי לז, עד אחד כיבוד אבאים. אמר להם כדי שיטול ארניקי ויזרקם להם לפנה ואינו מחלימו. ככה הוא כבר סופר. לפי התוספות הוא היה צריך להוסיף משהו, שמה? שאבא מרוויח מזה משהו. אם אבא לא מרוויח מזה משהו, אז זה לא כיבוד אבאים, נכון? ככה לפי תוספות כל הרבה שעשרים כמו. אם באמת הוא מרוויח, אז אתה צריך לאבד הרבה מאוד, לשלם מחירים כבדים. אם הוא לא מרוויח, זה כלום. אז אף אחד מהשולחן ערוך השחור הזה, אף אחד לא מאיר שם את ההערה הזאת. לא חיפשתי טוב וניסיתי לחפש קפים. אף אחד לא מאיר את המגבלה הזאת. לכאורה, אבל ודאי שכולם עוסקים ככה. אחת ההוכחות של החזוני, שלא יכול להיות שזאת ההלכה, היא מהתוספות בסוף דף למד א'. התוספות דף סוף דף דף, רבי טרפון, אני מדבר מאמצע התוספות, הירושלמי, ועוד איתה בירושלמי, יש לכם באמצע התוספות דרך? דימד רבי ישמעאל, כל שעתה ושעתה דעה ואתי רבי ישמעאל, בי מדרשה הייתה רוחצת את רגליו, הייתה שותה את המים. הייתה רוחצת את רגליו, וזה הולכים לפני או משהו, ואת המים היא הייתה אוספת, וכשהייתה הולך, הייתה שותה אותו. את המים המלוכלכים, הרגליים שלו. כששמע רבי ישמעאל שהייתה עושה כך, היה מסרב בדבר, הוא אמר, אין מצב, אני ארשה לי אמא שלי לשתות את המים המלוכלכים, לא יכול להיות. עד שבאת לפני חכמים והייתה קובעת על רבי ישמעאל בנה שלא היה מקיים מצוות כיבוד, ונבהלו חכמים בדבר, שאלו רבי ישמעאל לספר להם מעשה, איך יכול להיות שרבי ישמעאל לא יעשה כיבוד אביהם? וציוו לו שיניחנה לעשות רצונה. ובעניין זה הוא כיבוד. אז כיבוד, אמא רוצה. זה נשמע, לא אגיד מה זה נשמע. זה נשמע לא טוב, נכון? לשתות המים מטונפים של הבן שלה? אבל בכל אופן זה מה שהיא רוצה, אתה תעשה מה שהיא רוצה. ככה חזון איש רוצה להוכיח מהתוספת הזה. אחר בקשת הכבוד מאת המלך, כי חזון איש באמת מלך, לכאורה זה ודאי לא עיקר ההלכה. כמו עם רבי טרפון, עם אמא שלו, שהייתה עולה למיטה ויורד מהמיטה, אף אחד לא העלה דעתו לפסוק את זה להלכה. יש כבוד, עד איכן אנחנו מגיעים בכבוד. זאת אומרת, הבעיה של רבי ישמעאל, שהוא חשב שהוא מבזה את אמא שלו. הוא חשב, אמא שלי שותה את המים מטונפים עליה, אין מצב, לא יכול להיות. וחכמים אומרים לו, אתה לא מבין, זה מה שמשמח אותה. זאת אומרת, אתה לא תקווה לאבא ואמא מה משמח אותם. עושה לה טוב לשתות המים האלה. אבל זה חוזר לחזוני שאומר, רואים שמכאן כל דבר שהיא אומרת זה כבוד. זה ממש פשוט להוכיח את זה, לפי השכל הקטן שלי, מתוך תוספות. כי פה חכמים הסבירו לרבי שמואל, שאתה חושב שאתה מבזה אותה, אבל מבחינת העיר, זאת אומרת, זה לא ערכים אובייקטיביים, מה טוב לו ומה לא טוב לו. הוא יחליט מה טוב לו. הוא יחליט מה טוב לו, וזה עושה לנחת רוח, שהבן שלה כזה צדיק, והיא זוכה לשמש לו, והיא שותה את המים של... וכל הרבה סיפורים מוזרים על מה ההורים החליטו שזה מכבד אותם ולא מכבד אותם. אז זה, אם זה באמת מכבד אותם, אבל אם זה לא מכבד, אם זה רק הכשר מצווה, או אם זה הם רוצים שאתה תעשה משהו בשביל זה, בטל כיבוד אביהם. בסדר? אז חילקנו שלושה, רק שיש פה עוד באמצע הרבה קר שצריך לברר אותו. למשל, אמא לא רוצה שתיסע בטרמפים. יצא לי משום מה דוגמה כזו, בסדר? אמא לא רוצה שתיסע בטרמפים, מה זה עסק שלך? אני יכול להגיד לה, את רוצה שאני אעשי אותך, אני חייב לעשי אותך אחר הכל. אבל את לא רוצה לעשות אותך, אני יכולה, זה לא עסק שלך. לא ראיתי שהפוסקים דנים בזה, אני לא יודע לכתוב טרמפים, לא מצאתי. אבל דוגמאות כאלה, למה אני לא בטוח שזה לא עסק שלה? משום שזה אוכל אותה. משום שבאמת היא דואגת לך, אבל זה רע לה, זה רע לה פיזית. מסתבר, שאמא שלא רוצה לעשות את זה, היא מודאגת, כאשר היא רוצה שתלבש לעשות סוודר. זאת אומרת, תלבשי סוודרים כמה שאת רוצה, אני צריך להיות. תני לי להחליט לבד. אני לא יודע, אני תוהה. יש לי איזה כיוון, אבל קודם כל לפתוח את הסוגיה. זה פוגע בהבטה של אמא אליך, גורמת לה שהיא תהיה... היא תצטנן אם אתה תלך בסוודר. היא איזו תקבל שפעת. אז אתה... זה לא ברור, לא ברור למישום ש... זה בעצם... זה סגנון השאלה של החזונים. הסגנון של החזונים זה... ואנחנו מצערים אותם, החזון איש אומר, איפה מורה? אין פה מורה. אבל גרי פרלה, אני רסק מוכיח שאם הראשונים מתרים לכתחילה, אז כנראה שאין פה גם מורה. אפשר להבדיל, אפשר להבדיל למה אני אסור לי לסתור את אבא ולהכריע אותו, ומותר להגיד לו, אבא, אני כן אתחתן, אני אלך ללמוד בשבי חברון בשביל למשל, בסדר? ולא, יודע איפה, פחות מסוכן. שום מקום מסוכן. אז זה לא. אז יש הבדל. למה יש הבדל? משום שזה שאני רוצה להתחתן עם מישהי, זה לא בשביל לא לכבד אותך. אני מאוד מכבד אותך, אני מאוד אוהב אותך, ואני מנהל את החיים שלי, כמו שאלוקים אמר, מנהל את החיים שלי. והקדוש ברוך הוא אמר לי להחליט איפה ליבי חפץ עם התורה. והקדוש ברוך הוא אמר לי שאני אשא את מי שהיא נאה בעיניי, נכון? אז אדם שיקש שהאישה עד שהבנה, ולא אבא שלה עד שהבנה. אז זה לא קשור לחוסר כבוד אליך. אבל להתחיל להגיד לו אם הוא כן צודק או לא צודק, להתייחס אליו כסמכות, אתה מכל הסמכות שלו, לדבר עליו בטון כזה, זה בטח שלא קשור. פירושו של דבר, שיש דברים שאולי יצערו את אבא, אסור לצער, לצער זה נורא, אבל לצער זה כשאתה עושה מעשים אקטיביים כדי לצער. אתה יושב במקום שלו, אתה קורא לו בשם שלו, אתה עושה מעשים אקטיביים שפוגעים בהם, אסור לו. אבל אם אתה... חושב שאחד עוד אחד שווה שתיים. מה אני אעשה שאני חושב שאחד? זה, אתה החלטת להצטער, מסוכן להגיד את המילים, אתה החלטת להצטער, זה יוצא אחרי זה נזקים גדולים. אנחנו מדברים קודם כל לא בנזקים, במה שעיקר החובה. עיקר החובה, כך נראה, שוב, יש את החזון איש, ויש, הוא רוצה להבין ככה בגרה, הוא רוצה לדעת ככה בגרה, לי הקטן, היה קשה מאוד להבין איך הוא מבין ככה בגרה. אני חושב שברור שהראשונים אומרים שכבוד זה הרבה מעבר. אבל מה הכבוד שהתורה ציוותה עליו? אנחנו יודעים מה זה מצווה. מצווה זה לא אידיאלים. מצווה זה לא התנדבות. מצווה לא תלוי במצב רוח שלך. מצווה זה כל יהודי בכל מצב, בכל עת חושב. חייב! חייב! זה מצווה. אז על זה ציוותה התורה. כשאני מסב תועלת חיובית, נפשית, רוחנית, להורים שלי, בלי קשר לזה שהם נותנים פקודות וזה מתבצע. זה לא כלול בכיבוד אבהם, לפי רוב הראשונים שאני ראיתי, איך שאני הבנתי, כמעט כל הראשונים שראיתי, וראיתי שיש אחרונים, החזון יש בערך שמפרשים את זה, מנסים למצוא, כי אתם מבינים את ההשלכה שזה, יש מסורות וקהילות, המסורת בעם ישראל ודאי לא הייתה ככה, המסורת בעם ישראל ודאי ציפתה, ואנחנו מצפים ושמחים וגאים לזה שילדים עושים להורים שלהם הרבה מעבר ל... זה לא עסק שלך, זה לא עסק שלי. הסגנון הזה, הדיבור הזה, הוא בוודאי דיבור שהוא לא כיבוד אבהם. אבל גבולות ההלכה, גבולות ההלכה אנחנו... מאיפה זה מתחיל? אז אמרנו שיש שלוש קבוצות. יש קבוצה שאומרת שחייב הכל, ויש קבוצה שמעט מאוד אם בכלל, משנים שאומרים שחייב תמיד בכבודו, ויש את החלק הארי, או שכולו, שאומר שחייב רק איזה נסיב לו הנאה באופן ישיר, ויש שתי דברים שהם לכולי אלמה אסור לשמוע. לתוך המרחב של החסידות, אליו אני רוצה להגיע בעצם. אני רוצה את כל הצד ההצעה לקראת מרחב החסידות. ואני רואה שאני לא אספיק יותר מדי היום, אז אני דווקא אחזור לסיפור של רבי טרפון, בסדר? סיפור קשה שאני צריך קצת אומץ כדי לשתף אותם ממה שאני חושב עליו. אבל בואו ניכנס לסיפור של רבי טרפון עוד פעם. רבי טרפון אבא להאי אימא. האי אימא. הייתה לו אימא. מה זה האי אימא? אותה אימא. הגמרא רוצה לדייק שזה אימא אימא. שמה? דקול אימא דאבת באה למסק לפוריה, גחן וסליק, ואני קורא פה, וסליק עליה. וכל אימת דאב נחיתת, נחיתת אילויה. זה סיפור שאם נקשיב לו טוב, אז יהיה משתאים ועמומים אפילו. כל אימת, בוא נדע, כל אימת, כל פעם שהייתה רוצה לעלות למיטה, אז היא הייתה דורכת עליו. פשוטו, תרתי משמע. היא הייתה דורכת עם הרגליים שלה עליו. למה? למה? היא המיטה גבוהה קצת? לא כתוב שפעם אחת היא נתקעה ופעם אחת קרה עליה, נכון? זה לא כתוב ככה. כתוב שהיא קבוע, אין לה דרך אחרת לעלות למיטה, אין לה דרך אחרת לרדת מהמיטה. הוא השרפרף שלה. קבוע צריך... זה אמא לא פשוטה שדורכת על הבן שלה כדי לעלות במיטה, נכון? גם אם היו לה סנדלים שטוחות נניח. אז זה מה שאמא רוצה, לדרוך על הבן שלה, שזה רבי טרפון. אמא של רבי שמואל בתוס מביא, הייתה שותה את המים של הרגליים שלו. האמא הזאת דורכת על הבן שלה. קבוע. תראי, אפשר לפתור את הבעיה, זה באמת כיבוד אב. אלא איך לעלות? יש לה איך לעלות. איך לעלות? אם זה קבוע, אז קודם כל בואו ננסר את הרגליים של המיטה, בסדר? שמה צריך לתת למיטה בגובה חצי מטר? בואו נוריד. היא לא תצטרך, שיהיה לנו נורמלי, קל ופשוט. ובית, אם פה צריך שרפרף, לא צריך להיות משהו מזהב. אפשר לשים בול עץ, אפשר לעשות רימת חול. זה משהו של גרושים, נכון? אבל זה לא היה שם. למה זה לא היה שם? איך? למה האישה הזאת הסכימה? מי זאת האישה הזאת? זה אמא של הטלפון, זה לא האישה הזאת. אבל אמרתי האישה הזאת, כי ככה גם אומרת, האי אימא. לא הייתה לו אימא, הייתה לו אותה אימא. זה אימא... אני מפחד מאוד מאמא של רבי טרפון. אבל כמו האימא ששתתה את המים של הרגליים. זה קשה להבין את האימא הזאת, אבל זה בדיוק הפוך, נכון? זה האימא ששתתה את המים. בואו נראה בעמוד הקודם. נחזור אחרי זה לעמוד הקודם. הסיפור עם דמה בנתינה. עד איכן כיבוד אביהם דמה בנתינה. אנחנו הולכים לפסגות, לשיאים של גמולות חסד. אז יש... שתי סיפורים עליו. בסוף סוף עמוד א' של דף למד א', כי אל תרבדים יאמר פעם אחת היה לבוש, דמה בנתינה, היה גוי. היה לבוש סרקון של זהב, היה יושב בגדולי רומי, ובת אימו וקראתו ממנו. סרקון של זהב זה כנראה בגד שעולה, וואי וואי. זה היה כבוד גדול מאוד. באת אימו לפני כל גדולי רומי, ברגע של, אני יודע, ישיבת ממשלה, קראתו ממנו ותפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו, ולא החלימה. אומר תוספות, יש במדרש שהייתה מטורפת מדעתה. מחלת נפש. זאת אומרת, תבוא לבן שלה בדיוק ברגע הזה ותשפיל אותו בכזו, לקרוע ולהרביץ לו ולירוק. מחלת נפש. מחלת נפש. אנחנו חייבים בכיבוד אב ואם בלי שום קשר ורלוונטיות למה? מצבם הרוחני, הנפשי של אבא ואמא. אבא ואמא זה משהו שאלוקים בחר שהם יהיו אבא ואמא, ואנחנו חייבים לכבודם. זה דבר שוודאי לא נפסק להלכה. זה בן דמה בנתינה, מעניין שדמות פה, המהר"ל יסביר בהמשך, נאמר את זה, למה דווקא הגוי הזה נבחר לשמש כדמות ומופת. אבל היא הייתה מטורפת מדעתה. אז אחרי שהמדרש אומר את זה על, על אמא של דן ונתינה, גם אני לא כל כך מפחד להגיד את זה. למרות שהבן שלה, על אמא של המיטרפון זה מפחיד אותי להגיד את זה. אז אני לא אגיד את זה. אבל תחשבו על אישה ש... שהיא דורכת עליו. יש פה משהו ששוב, לא היה קוראים לבן של רבי טרפון, הייתי אומר כמה דברים, מה דעתי, על מישהי אחרת שמתנהגת ככה. הנה, יצאתי מהבוץ. אם הייתה מישהי אחרת שמתנהגת ככה, הייתי חושב שיש לה בעיות נפשיות קשות. סדיסטית, מתעללת בבן שלה, דורכת עליו, מה אתה יכולה למצוא שום ביטחון אחר? לא, היא רוצה לדרוך עליו. זה מה שעושה לה טוב. זאת אומרת שאנחנו רואים, רבי טרפון בא ומשתבח, בוודאי שהוא משתבח. משתבח, זה יש, תראו, אם אמא היא חולת נפש, זה לא בושה, אתם יודעים? להיות חולה נפש, זה ממש לא בושה, זה כמו כל מחלה רגילה. להיות עם מידות רעות, לעשות עבירות, זה בושה גדולה מאוד. אם יש לי מישהו בעיה נפשית, מישהו מטורף מדעת, מטורף מדעת, זה לא נעים, זה מחלה, לפעמים זה מצער מאוד, זה כואב מאוד, אבל זה לא בושה, זה לא בושה להגיד על מישהו יותר מחלה. אם אמא של רבי טרפון הייתה צולעת, מה זה בושה? מה שום בושה? זה לא איזה מידות מקולקלות. אבל הגמרא לוקחת אותנו, אני רציתי להגיד מה עיקר הדין, ועיקר הדין כביכול צמצמתי אותו, למרות שלא צמצמתי אותו. בכלל, גם כשאני אומר שעיקר הדין זה מה שמסב הנאה ישירה לאבא ואמא, זה יכול להיות המון. תלוי בגיל שלהם, תלוי בצרכים שלהם. זה אומר שאנחנו מגויסים ומחויבים להטיב להם, ומשהו באמת מטיב להם באופן ישיר. לא בשור, לא בצד השלטוני שלהם, לא בצד הפקודות שלהם, לא במה שיצא אולי משהו באופן עקיף. אבל חז"ל לוקחים את זה פה בתוך הדפים שלנו למקומות אחרים לגמרי, מקומות של מידת חסידות. בעיקר אני בשולחן, גם השולחן הוא, חז"ל שרציתי להגיד, גם השולחן הוא כשאומר עד אחד מגיע כיבוד אביהם, כמו החזוני שוכיח מהמים ששתתה אמא של רבי ישמעאל. כשחכמים אומרים לו זה כבוד, הם לא התכוונו שהוא חייב, זה לא כתוב משום מקום פוסקים שהוא חייב. מה הם התכוונו להגיד לו? שאתה חושב שאתה משפיל אותה, ואתה לא מבין. זה הכבוד, זה מה שעושה לטוב. הם לא באו לחייב כל אדם לעשות, כמו שדן ונתינה אף אחד לא כתב. לכן גם כשהשולחן ערוך כותב, שעד היכן כבוד, אפילו אביו ואמו נוטלים מעמקי וזורקים בפניו, הם לא בהכרח חייבים להגיד, יש שתי אפשרות. א', את המגבלה של תוספות, שמה? שזה רק אם הסב להם הנאה באופן ישיר, נכון? למיר מעין, אין את היוון שביתי. נושא הכלים לא כתבו את זה. אבל אפשר להסביר את זה כמו שמסבירים האחרונים, כמו שהחזר, כמו ש... רב שלום זיין אורבך מסביר את החרדים, שגם מידת הכבוד, כמעט, עד איפה אנחנו יכולים לעלות בה, בחסידות, זה לא... מה זה כיבוד אביהם? זה הרשימה הראשונה בסעיף ד'. סעיף ז' זה מה הפסגות, והפסגות הן בלתי נגמרות. גם כשתגיע לדברים שמסבים להם, אתה לא, גם אם אתה לא חייב, מה זה משנה אתה לא חייב? אנחנו דנים מה התורה חייבה, זה דבר אחד. גם אם התורה לא חייבה, אז אתה יודע מה זה כבוד. מה הכבוד שלא חייבה? זה כבר תלוי. האם מידת חסידות? מידת חסידות מובנית משני דברים. משקל החסידות הרמח"ל לימד אותנו. דבר אחד זה, מה מצבך? מה מאגר הכוחות שלך? זה שיקול אחד מידת חסידות. דבר שני זה, מה חז"ל ספרו לך על המצווה הזאת? כי ככל שחז"ל יותר הסבירו את ערך המצווה, בוודאי שהם דורשים, אפשר לומר כאן, גם אם האדם רגיל, לא להרשות לעצמו להתנהג בספירה התחתונה, אלא לשאוף להגיע לפסגות הרבה יותר גבוהות. למה? מה הערך המיוחד של מצוות כיבוד אביהם? זה כבר ממשיך בשבוע הבא בעזרת השם. שבת שלום.